אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
שיחה קלאסית. הפודקאסט של דוקטור אמיר מנדל.
שלום לכולם. ושלום לאורח השמח שלנו, פרופסור עודד זהבי, המלחין, ראש החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה.
שלום, שלום.
מה שלומך?
נו,
טוב.
שנאמר, כן.
כן. בסדר, אבל אנחנו מדברים על מוזיקה, זה יעודד אותנו.
אני בכלל חושב שאחת הדרכים להתמודד עם המצב עכשיו, זה בכל זאת לעסוק במה שאנחנו אוהבים.
כן.
מאחר ואתה ואני במקרה אוהבים את אותו הדבר, אז אני חושב שזה יופי.
אז זה התחלה טובה.
כן.
אז זה התחלה טובה. אבל לשיחה הזאת יש איזה ציר ספציפי ומוקד ספציפי, ומה שהצית את השיחה הזאת, זה שיחה קודמת שלך עם גואל פינטו, שגם הוא התארח בפודקאסט הזה, בתוכניתו גם כן תרבות, על הכוונה של בית האופרה של לונג ביץ' להקדיש עונה שלמה למלחינה אחת.
פאולין אוליברוס.
פאולין אוליברוס, שנתפסת בזרם המרכזי של המוזיקה הקלאסית כאזוטריקה.
Mm-hmm.
כמי שהיא שפעלה בשולי המוזיקה של המאה ה-20.
מה שזו קביעה שבדרכה שלה היא קביעה מפוקפקת.
נכון, כי
פאולין
הייתה...
אוליברוס הייתה מלחינה שהשאירה חותם מאוד משמעותי על כל מי שהיה מוכן להאזין לה. זה לא אומר שהשם שלה יביא את קהל התיירים היפנים למטרופוליטן אופרה, אבל המוסיקה עצמה היא בהחלט מוסיקה ראויה, והאישיות של פאולין אוליברוס הייתה אישיות מרתקת בצורה יוצאת דופן, כי היא בחרה לעשות את הדבר שלה. ועד כמה שהדבר הזה נשמע מוזר, אנשים שעושים את הדבר שלהם בתקופה שבו היא פעלה, וגם בימינו, הם מצרח די נדיר.
כן.
מה שבעצם קורה, שתהליך היצירה אין מה לעשות, מושפע משני או משלושה אלמנטים ששום מלחין לא יכול להתעלם מהם. האחד זה הסביבה החברתית שבה הוא או היא חיים, אנחנו חיים בתוך איזושהי מציאות מסוימת, ואם מישהו שחי כאן היום, למשל, היה יוצר יצירה על עלי שלכת בסתיו, אני הייתי ממהר לבדוק את שפיותו או את מידת הכנות שלו, אם הוא היה מתכוון לזה. הדבר השני הוא בעצם קהל היעד. אם מישהו היום כותב, למשל, בארץ, יצירה עם שתקים, אני חושב שהוא איש מאוד מאוד אמיץ, מכיוון שאתה יודע שאתה רושם הפסקה לאיזשהו כלי של יותר משתי שניות, אתה מיד שומע בראש את השיעולים של הקהל ואת הרישרושים שלהם. את 4.23 אי אפשר היה לייצר היום בארץ, כי זה מייתר את עצמו. והדבר...
למרות ש-4.33 עוסק בעיקר בסוגיה נכון. של הרעשי סביבה כן, שנוצרים
אבל...
בזמן
אבל... אבל כאן איש לא יכול היה להגיד את ההבדל בין איזשהו פרק שקט שמעורר את חרדת השיעול. ובאמת, והסיבה השלישית, או המימד השלישי, או המימד של המבצעים. עכשיו, אנחנו רואים במאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21, מלחינים שמאוד התעקשו להיות הם עצמם, יצרו סביבם גם חוויית מבצע שידעה לתת מענה לשפה המוסיקלית שלהם. ככה זה היה גם עם מלחינים שקצת פחות מזוהים דווקא עם מהפכה מהסוג הזה, ג'ורג' קראם, שהיו לו הנגנים שלו, הייתה לו הזמרת שלו, ג'ן די גייטני, שידע לעשות, היו לו נגני כלי הקשה שהכירו את הפסנתרנים שלו. כך היה דפנטלי עם ג'ון קייג'. וכן, וכשנמאס לו מהמבצעים שלו, אז הוא עבר למבצעים לא מקצועיים, במרכאות כפולות. כך עם סטיב רייך, שיש לו את האנסמבלים שלו. ג'ון אדמס, שיש את המנצחים והתזמורות שיודעים לעבוד איתו. כאן בארץ היה גרי ברטיני, שמאוד מאוד תמך בהתחלה במורדכי סתר, ואחר כך בבן ציון אורגד. יש את עומר ולבר, שמלווה את אל השריף, ומבצע אותה בכל העולם. זאת אומרת, המבצע זה הדבר השלישי. עכשיו, פולין אוליברוס באמת, לא רק ש... אתה יודע, אני לא יכול להגיד שהיא התעלמה במופגן, אבל היא הייתה חיצונית לזרמים של המודרניזם האוונגרדי, המיינסטרימי של תקופתה, היא עשתה את הדבר שלה. היא גם הצליחה להגיע לקהלים, היא כמעט הפכה למנהיגה של קהלי מאזינים שהלכו בעקבותיה, ובסופו של דבר גם היא ביצעה את היצירות שלה ומצאה את המבצעים שלה. מה שקורה עכשיו זה שא' אוליברוס מתה, אבל ב' שיש היום בית אופרה, בהחלט בוא נגיד לגיטימי ומעלה, במקום כמו לונג ביץ', שהוא קרוב מספיק ללוס אנג'לס, אבל רוצה לבדל את עצמו ממנה, שנותן לקהל שלא הכיר אולי את תקופת חיבור היצירות של אוליברוס, הזדמנות לשמוע אותה.
אוקיי, בוא ניקח גם אנחנו הזדמנות לשמוע יצירה קצרה, יצירה שנקראת A Love Song, שבה פאולין אוליברוס מנגנת בכלי שלה, שהוא באופן לא שגרתי, אקורדיון.
נכון. Thank you.
יש כאן כמה דברים שאנחנו שומעים שהם באמת ייחודיים, אבל כמו שאמרת, יש להם הדהוד בעתיד. נכון. אומרת, המוזיקה הזאת היא מאמצע, 120 בערך, ואנחנו שומעים היום יצירות שמהדהדות את גם את ההשפעה החוץ מערבית שאנחנו שומעים כאן.
נכון.
גם את הסטטיות הזאת, זאת אומרת, המוזיקה התהליכית המתפתחת לאט, נכון. שלא יוצרת את הדרמה,
בדיוק.
את התהליך הזה של בניית דרמה וסי, שאופיינית בדיוק. כל כך למוזיקה המערבית.
אז אני אגיד שני דברים. ראשית, אני חושב שכלל אצבע שאנחנו יכולים היום להבין, זה שמוסיקה מופשטת יכולה לשרוד את מעבר הזמן ההיסטורי. כלומר, בעצם בכל דור ודור, המוסיקה הזו יכולה לעורר מחשבות שהן רלוונטיות למי שמקשיב לה באותו הרגע, במידה ויש מספיק פתיחות ונכונות להאזנה. זאת אומרת, מבחינה זו, האזנה עמוקה או קשובה ליצירה הזו, תהיה תקפה לדעתי גם בעוד הרבה זמן.
כן.
הדבר השני הוא שמאוד מאוד קשה לכתוב מוזיקה כזו שתהיה טובה. כלומר, יש פה איזשהו סוד, שהוא סוד שמשותף למלחינים שיש להם יכולות לעבוד עם שטחים סטטיים גדולים, ושזה באמת סוד. כלומר, מי שאתה יודע, הגרסה היחסית רחבה של זה, זה ה-20 היבטים על הולדתו של ישו, של מסיין עם חזרתיות שחוזרת לכל מיני מקומות. אנחנו מכירים יצירות טובות של ארוו פרט, שיש בהם סטטיות, חזרה, צעדים קטנים וחזרה אחורה, ויש לנו את אוליברו, שהיא באמת פשוט מלחינה מדהימה, היא לכאורה עושה פה דברים פשוטים, לכאורה אפשר לפענח את מה שהיא עושה, אבל אני חושב שהסוד במקרה שלה, בלי לחטוא בעודף מלודרמטיות, זה שזה באמת מגיע מאיזשהו יקום פנימי, שהיא מצליחה לשקף אותו בצורה מאוד משכנעת.
אני רוצה רגע ברשותך לזנק לדוגמה מוזיקלית שמקורה בערך 900 שנים לפני אוליברוס.
Thank you.
מתוך אחד האלבומים הקלאסיים הכי מצליחים בהיסטוריה, קולומבס פקסיט של ראשת המנזר, המרפאה והמוזיקאית הילדגרד פון בינגן, עם אמה קרקבי והגותיק וויסס. וזה קפץ לי לראש פשוט, כי גם המוזיקה הזאת היא סטטית, מדיטטיבית, כאילו הרעיון הזה איכשהו חוזר ומופיע לאורך הדורות.
מאוד מעניין, גם המוזיקה הזו מתארת יקום.
כן.
היא בוראת יקום שהיא מסרטטת בעדינות את גבולותיו.
כן.
וקורה בה עוד משהו שהוא נורא מעניין, אין בה את הרגשנות של המאה ה-19. זאת אומרת, עצם העובדה, פדי די דה דה די די די, זאת אומרת, זה לא רחמנות, זה מוצרט. העובדה שכל הצלילים שווים באורכם, אומרת, רגע, יש פה משהו שהוא טבעי כמעט.
כן.
אז אצל פאולין אוליברוס זה שכבה, וכאן יש לנו איזה שהם צעדים יפהפיים אגב.
עכשיו, יש עוד משהו, אם אנחנו מדברים כרגע, יוצאים כרגע מן המוזיקה אל המלחינות, יש משהו מיוחד, מלחינות. זאת mm-hmm. אומרת, אנחנו מדברים פתאום על זהות היוצר, mm-hmm. ואחת הטענות השכיחות בימינו, זה שאין מלחינות.
לא. אני חושב שהטענה היא שאין גאונים. אנחנו שמענו עכשיו דוגמאות של שתי מלחינות שהן לגמרי בקצה הענק של עולם ההלחנה. כל אחת בדרכה. לגבי אחת מהם ההיסטוריה כבר חרצה את גורלה, לגבי השנייה אני גם חושב שזה יקרה. יש שאלה מאוד מעניינת שאנחנו עדים לה כרגע בהתרחשות. כלומר, מה ההיסטוריה ההווית יכולה לעשות כדי אולי לתקן אבללות היסטוריות? נדמה לי שאנחנו בכיוון הנכון, במובן שאנחנו מעודדים, שהסביבה היום מעודדת בדרכים שיש לסביבה הפורמלית לעודד, יצירה נשית. כלומר, ישנה היום מודעות לצורך לעודד סטודנטיות לקומפוזיציה, מרצות לקומפוזיציה, יצירות מוזמנות ממלחינות. זה לא מבטיח שתצמח מהן הגאונה הבאה או יצירת המופת הבאה. אנחנו לא יודעים מה יקרה עם זה, אבל אנחנו כן יודעים שמתאפשרות היום יותר הזדמנויות. אני, אם יורשה לי, אני יכול להגיד, למשל, שאפילו בתוך הסצנה הישראלית, אני רוצה לדבר על מלחינה שאני מאוד אוהב, שזו בטי אוליברו. אני חושב שבטי גדלה בעצם בתקופה שהנשיות או איזונים תומכים לא היו. והיא מצאה את מקומה בצורה מדהימה, כי היא פשוט מלחינה מצוינת. עכשיו, בטי בסופו של דבר התחנכה על ידי, אצל שני מורים פנטסטיים שהיו גברים. החונכים שלה או המורים הפורמליים שלה היו ג'ייקוב דרקמן ולוצ'אנו בריו. ועדיין הקול שלה מאוד מובהק, בא לידי ביטוי בלי שהייתה צריכה לעשות שום פשרה שהיא.
אתה הזכרת יצירה נשית. Mm-hmm. כשאתה אומר יצירה נשית, אתה מתכוון ליצירה של מלחינות?
נכון.
או אתה מתכוון ליצירה שיש לה תוכן נשי? יש בכלל דבר כזה?
אני לא מזהה את זה.
אוקיי.
אני מניח
גם שנס... אני לא בעל.
תראה, הדיאלוג בין נסיבות חייו של יוצר או יוצרת, ובין המוסיקה שהם כותבים, הוא מורכב ומתעתע. אנחנו יודעים שהיו תקופות שבהם הייתה הסללה. כאשר ססיל שמינד או ג'ניפר טייפה כתבו יצירות שעלו בהיקפן על מה שהסביבה הסנובית והמגעילה הייתה מסוגלת לסבול, אז דרשו מהן לחזור לפורמטים של מיניאטורות.
אבל לואיז פרנק למשל שברה את התבנית
לגמרי,
הזאת, כתבה סימפוניות ברגע... והייתה פרופסור באוניברסיטה
לגמרי,
ואמרה כאילו,
לגמרי,
אל תסגרו אותי בכלום.
ויושב יותר מזה, בסופו של דבר, כאשר נשים נשפטו לאור המגדר שלהם, אלה בהן, והיו רבות כאלה שהיה להם את האומץ, בוודאי במאה ה-20, עשו את הדבר שלהם, החל בבולנג'ה, ובאמת גמור באוליברו, אם אנחנו חושבים על זה, גם שכבות יותר פרימיטיביות ומבוסתות של או אתה יודע מה, כמעט פוליטיות של החברה הישראלית, ורדינה שלונסקי כתבה יופי של מוסיקה, היא כתבה את המוסיקה שלה, זה לא, אתה יודע, מבחינה זו ורדינה שלונסקי לא הייתה שונה מלאה גולדברג, גם בעוד כל מיני סיבות, אבל אני אומר, אם אנחנו מסתכלים היום על המוסיקה הטובה שלה, זו מוסיקה מצוינת, כשהיא מלחינה מקצות השמיים אליך יקרא, זה ליד או זה מוסיקה ווקלית בעיניי טובה בהרבה מחלק גדול מהיצירות שכתבו מלחינים זכרים באותה תקופה. עכשיו, אנחנו רואים את זה בעולם האמיתי, אנחנו רואים שיש קשיים. יש קשיים שנובעים מכל מיני דברים, החל באומץ בכלל ליצור, אבל זה דבר שהוא משותף לא רק לנשים, זה היכולת להגיד בשלבים המכריעים של הבשלת הקריירה, מה שאני עושה הוא בעל ערך, יש לי שליחות, יש לי חשיבות, הוא דבר שלא קורה מעצמו ברוב החברות. אני חושב שברגע שישנה היום יצירה טובה שנכתבת על ידי נשים, איש לא יחסום אותן. אני חושב שהיום גם הנוכחות של מבצעות מאוד חזקות, כן. של מנצחות מאוד חזקות. אתה יודע מה, לו אני אישה, הייתי כל יום בודק מה שלומה של סימון יאנג, או של ברברה הניגן. אתה יודע מה, אני הייתי בודק את העניין הזה. לסימון יאנג יש דבר נפלא על למה גברים מפחדים ממנצחות, הם אומרים, are they afraid that our tits will be in the way of clear beating? אתה יודע, זה בסופו של דבר, יש היום מציאות שאני חושב שהיא מאפשרת יותר.
אוקיי. האמירה שפוליטיקה, שמוזיקה נשית איננה אלא מוזיקה של נשים, היא לא טריוויאלית. זאת אומרת, הרבה אנשים מדברים על מוזיקה, שאתה אמרת, התכנים הם אקלטוניים וחמקמקים.
תראה, פעם אמרו גם שמינור זה סולם נשי ומז'ור זה סולם גברי, אתה יודע, אנחנו
אמרו גם שמינור זה סולם עצוב ומז'ור זה סולם שמח, וגם את זה אני בעוונותיי לא מזהה באופן כל כך מובהק.
ואני חושב שהיום אנחנו, לכולנו יש את החלק שלנו המודע או לא מודע בשחרור משטויות.
אוקיי.
ואני חושב שההיסטוריה בכלל משחררת אותנו משטויות, אתה יודע, זה בערך כמו שווגנר אמר, שבגלל שליהודים אין שפה, הם לא יכולים לכתוב מוזיקה.
אז אם ככה, אתה חולק גם על קיומה של מוזיקה הומואית
לחלוטין. אז אומר, עכשיו, במקרה למשל של פאולין אוליברוס, הדבר הנפלא הוא שהיה לה אומץ, אולי בגלל שמראש אני לא יודע, אולי בגלל שהיה לה פחות סיכוי להשתלב במיינסטרים, אבל אתה יודע מה, אני אומר את אותו דבר גם על מלחינים מכוערים. אנחנו צריכים להיות מאוד קולניים כדי שישימו אלינו לב. זאת אומרת, יש לפעמים מקרים שברור לך לחלוטין שהמיינסטרים לא יקבל אותך. אני חייב לספר לך סיפור, למרות שאני האחרון שסובל מרגשי נחיתות. שהיה לי ביצוע של יצירה נורא יפה, אני חייב להגיד, באוקספורד. היצירה הוזמנה על ידי איזשהו פלג של הכנסייה, שדווקא של המחלקה התיאולוגית שם, והזמינו ממני תהילים לצ'לו ולפסנתר. ואני ראיתי איפה הם הושיבו אותי באולם, למרות שהייתי המלחין, ולמרות שלבשתי ז'קט. אני ישבתי שם בין הפחות או יותר מנהל האורוות, והוא שאחראי על המשקאות הקלים, לא הסומליה. לא הסומליה. עכשיו, זה היה הרגע שהבנתי שלמיינסטרים אני כבר לא אגיע.
בטח לא
באוקספורד. לא לאצולה. So I might as well be rough. עכשיו, זה היה מהמעט של המעט של המעט של המעט ממה שאנשים אחרים, של מיעוטים אחרים, עברו. אני לא רוצה לחשוב איך הסתכלו על זובין מטה בפעם הראשונה שהוא הגיע לווינה. אני חושב חושב שגורלו לא שפר בהרבה מזה של מאלר, בהסתכלות של הבינאים עליו. יש איזשהו אלמנט, לא, אני לא מזהה אותו רק מגדר העדפה מינית או מוצא אתני, אבל לפעמים כשאתה יודע שדרכך למיינסטרים לא תהיה סלולה, you might as well do your own thing. ואני, באמת, גם קרן וגם אני למדנו בבית ספר, אנחנו למדנו בסטוני ברוק, שהיה המקום שאליו הרדיקלים ברחו, אלה שלא רצו להיות החבר'ה של ג'וליארד, שלא רצו להיות, אלא באמת, האלה המוזרים האלה שהתעניינו במוסיקה קאמרית, או במוסיקה בת זמננו, בכלל, המוזרים. היום באוניברסיטת חיפה, התלמידים שלי הם כולם כאלה שמחפשים דרך סופר, סופר עצמאית, שרוצים להמציא מקאמים חדשים, ושרוצים לייצר היום שילובים, ובאמת, אני לא אנקוף פה בשמות, אבל יש לנו כמה הצלחות מרהיבות בדבר הזה, ואני רואה שמשנה לשנה זה נהיה יותר קל, כי לסטודנטים שלי יש פחות מיינסטרים להיאבק בו. הם כבר הדבר עצמו, הם מבינים. אני בכל זאת חייב להגיד שהיום בחנתי בעבודת גמר של מישהו שהוא המנהל המוסיקלי של הנוצרים, של הצופים הנוצריים בכפר יסיף. ויצירת הגמר שלו, אני נשבע לך, הייתה החלאה בין מוסיקת מצעדים לבין תזמור בטהובן. מה שהוא עשה שם עם הטימפני ועם החלאות של של קלרינטים והבובים שנשמעו כמו זורנה, ועם תגובות של פיציקטו של מיתרים, תשמע, זה היה רגע שהתרוממות רוח מבחינתי. כי הוא לא רואה את עצמו בתור איזשהו נביא שינוי או סוכן שינוי, הוא פשוט עושה את זה. ויסלחו לי חבריי האקדמיים, האנתרופולוגים, כשדבר טוב קורה, כמו במקרה של הילדגרד וכמו במקרה של פאולין אוליברס, הוא פשוט קורה, ולנו נותר אלא להגג עליו ומאוד ליהנות ממנו.
בוא נשמע מוזיקה של מלחין שעונה לכמה קטגוריות מיעוטיות שהזכרת אותנו. הוא גם יהודי באנגליה, הוא גם הומו. על מלחינים מכוערים אני לא אתחייב.
כן, גם לך עוד יש איזושהי קהילה לחזור אליה.
אבל תומאס אדס הוא כן פילס את דרכו אל המיינסטרים הבריטי ואל תואר אצולה אפילו, ובוא נשמע קטע מתוך יצירה יפה שלו שנקראת אסילה, עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של תומאס אדס. Thank you. אני שומע, יש לי חברים שמתווכחים במקרה של תומס אדס, אגב, הדבר הראשון שהוא אי פעם כתב או אמר לי כשתקשרתי איתו פעם, זה שאדס בעברית כותבים בעין, כמו בכנסת אדס בירושלים, והוא מאותה משפחה. יש לי חברים שמתווכחים, אם הוא, כמו המלחינות שדיברנו עליהם קודם, עושה את הדבר שלו, או שהוא מצא איזה נוסחת הצלחה שמוצאת לבבה אל ה... קהל הרחב בתקופה הנוכחית.
תרשה לי להעיר כמה הערות. ראשית, זה לא פייר, אתה משמיע פה יצירות מצוינות.
כן.
אתה חג רוצה שנדבר עליהם, הדיבור תמיד יהיה פחות מעניין מהיצירה.
אוקיי.
No offense, בסדר. אוקיי. לא פייר. הדבר השני, יש כן אלמנט תרבותי, שאני חושב שבמקרה של אדס, צריך לחשוב עליו. ובעיניי הוא... out of left field. תראה, איזה תזמורת זו?
התזמורת הסימפונית של לונדון.
פנטסטי. אתה יודע מה זה התזמורת הסימפונית של לונדון? זה פרילנסרים. עכשיו בוא נדבר על זה. אין קביעות באנגליה. לכן נגני כלי הקשה כל כך מדויקים. תשמע, אני שמעתי את הדבר הזה, הדבר ראשון שעובר לי בראש, מסכן מי שצריך לנגן, קרוטלס, קסילופון, דבר שני, וואו, איך הם כל כך טובים, למה אנחנו לא מקבלים ביצועים כאלה בחלקים אחרים של העולם? אני אמרתי, אוקיי, כי יש 700 פרילנס אחרים שלא, שמחכים שהוא עם הקסילופון, שיש לו לדעתי 8,000 תווים לנגן, יעשה טעות אחת ולא יזמינו אותו יותר. עכשיו, מה המשמעות של זה? תומס אדס יודע, עזוב אותי אם היא יהודי או הומו, הוא יודע שמה שהוא יכתוב יבוצע מדויק, אם אפשר גם בקריאה ראשונה, כי כל החבר'ה האלה רצים מאולפן לאולפן. הם יכולים לנגן כלי הקשה אצל הבת של רבי שנקר, ואצל הבדודה של יהודי מנוחין, ובפודקאסט של אברכט, ובמוסיקה לסרטים, ואחר כך הם יבואו ויקראו את זה מהדף. אתה יודע מה זה עושה למלחין? כי אנחנו דיברנו קודם על המבצעים, שהוא יודע שהוא יכול להעיז לעשות דברים מהסוג הזה. בעצם הוא עושה פה משהו, הוא מביא, אין לו נוסחה בכלל, הוא פענח שנגנים שיכולים לייצר גרוב בתוך אולם קונצרטים, מביאים אמירה חדשה. עכשיו, נגנים כאלה קיימים רק כשאין קביעות. אני לא צוחק, רק אלה שמתאמנים כל יום, אתה יודע, אצלנו במוסיקה, אצלנו הדבר הכי קרוב לנגנים, שבכל אחד מהכלים בתזמורת לונדונית, זה סינגולדה. סינגולדה, אבי סינגולדה נכנס לאולפן, אומרים לו את השם של השיר, הוא עוד לא שמע את השיר, הוא לא קרא את האקורדים, הוא כבר מנגן את הליווי גיטרה. לא משנה, הוא נמצא בתוך איזשהו עולם אסתטי אחר, אבל... כל נגן בתזמורת, הבוב שני, אתה יכול לכתוב לו לעשות קפיצות של דצימה כלפי מעלה, הוא יעשה את זה. עכשיו, זה החיבור בין המלחין ובין הסביבה שבה הוא פועל.
אוקיי, מעניין. הזכרת את רבי שנקר, ואני רוצה להשמיע דוגמה מוזיקלית ששוב, היא דנה בזהות של היוצר, ועד כמה הזהות הזאת היא אותנטית. Thank you. כאן יש לנו ערבוב של עולמות, וגם כאן היו מחלוקות. אנחנו שמענו את רבי שנקר וג'ורג' הריסון, I am missing you. ג'ורג' הריסון מכל הביטלס היה הכי מקורב לאקספרימנט הזה שהם עשו עם רבי שנקר. ועולה השאלה, האם אפשר כאילו לערבב זהויות תרבותיות? האם זה עובד? האם זה אותנטי? האם זה לפעמים עובד?
השאלה היא כמובן שהוא באיכות התוצאה.
כן.
ראשית, האקספרימנטים הם מעניינים. יש משהו מאוד אנושי במשיכה אל האחר. אני חושב שבפנטזיות שלנו מכל הכיוונים, האחר הוא יותר משוחרר, הוא מביא איזה רעננות, המפגש איתו עשוי להקרין עלינו. ואני חושב שזו תופעה טבעית, בעיקר היום כשהזמינות של הדברים יותר מעניינת, היא יותר קיימת. אני מכיר אנשים צעירים אתה יודע, בתיכון שמפנטזים על זה שהמפיק האינדונזי ייקח אותם, או שהם יעבדו עם הראפר הזה בדטרויט, בלי שהם אפילו יודעים להיית את השם דטרויט. זאת אומרת, אני חושב שהערבוב והמשיכה אל האחר הם טובים. במקרה הזה, אתה יודע, יש לי את ההסתייגויות שלי, אני שמח שסוף סוף השמעת פה משהו שהוא לא יצירה פנטסטית, אבל אני לא בטוח זה בגלל החיבור, אני חושב שבגלל שיצא משהו שבו, אגב, נדמה לי, אף אחד משני הצדדים לא בא לידי ביטוי של הקצוות שלו. כלומר, אני מעריך שכשיש שילוב, הוא אף פעם לא יהיה לגמרי שוויוני. כלומר, אני מכיר יצירות מאוד מאוד טובות, כמו למשל כאלה של תיאודורקיס, שבהם היווניות גברה במובהק על האירופאיות. הוא אמנם כותב לצ'לו ולטימפני, אבל המהות היא מהות יוונית. בשילובים שכמו שהיו פה בארץ, בברירה הטבעית, בעצם בסופו של דבר, לטעמי, הסאונד היה סאונד שלא היה לגמרי הודי, ולא היה, למרות הטיפוף ולמרות הכלים, וגם לא היה לגמרי ישראלי, כי שלמה בר הביא משהו אחר. מה שהייתה שם, זה הייתה שפה עברית, שבעצם הובילה את הקו, ויתר הכלים איכשהו התארגנו סביבה. אז שילובים הם דבר מעניין כשהם עובדים, קונספטואלית, אנושי להפליא, וכשזה לא קורה, אז אוקיי, ניסינו, לא קרה כלום.
כן, אוקיי, מעניין. העניין הזהותי, אם משולב ואם לא משולב, משפיע לפעמים, ושוב, אני מתמרן פה היום בשיחה הזאת, בין המוזיקה ובין הזהות של היוצר, כי אנחנו חיים בעולם שיש בו פוליטיקה של זהויות, והיא גולשת שלא בטובת העניין, לדעתי, לעתים קרובות, לתוך האומנות.
תראה, יש סיפור נהדר שאני מקפיד לספר אותו בעיקר לעצמי, על שוסטקוביץ' שהיה לו תלמיד יהודי, ושוסטקוביץ' אמר לתלמיד היהודי, בוא, אתה ואני נחקור עכשיו שירי עם יהודיים ונעבוד איתם. ותלמיד היהודי אמר, שירי עם יהודיים לא מעניינים אותי. זאת אומרת, אני נורא מקפיד לזכור את זה, כי אני עובד עם תלמידות ותלמידים מכל מיני רקעים, ואני מקפיד לשחרר אותם מהחובה להיות נאמנים. המלחינה שיש לה יסודות תימניים לא חייבת לכתוב מוזיקה תימנית, ואם היא כותבת את זה בהתחלה היא יכולה להשתחרר מזה ולכתוב עכשיו דיאס אירה, אם בא לה לעשות את זה. והמלחינה הנוצרית לא חייבת לכתוב דיאס אירה, אם בא לה לכתוב מי ימלל גבורות ישראל, זה גם בסדר. הדבר הזה, עוד פעם, אתה יודע מה זה עושה? זה קצת, במידה מסוימת, עושה אבולוציה.
כן.
מי שמצליח להתגבר, מי שמצליח למצוא את הקול האישי שלו, אגב, אין מניעה שאנשים ימצאו את הקול האותנטי שלהם בתוך הזהות, בתוך המגדר.
ברור, ברור.
אבל בסופו של
לא
דבר,
חייב.
אבל זה לא חייב, והם לא מחויבים
לא
לכלום.
הם לא מחויבים לדבר הזה.
הם לא מחויבים לכלום, ולאחרונה אני מתחיל להבין שאולי אחד הדברים שמרתקים מאוד זה לראות שבסופו של דבר אצל מלחינים טובים, מלחינות טובות, האמת יוצאת. יוצאת, אנחנו יכולים לראות שגם אם מישהו מזוהה בתור היהודי, המלחין היהודי שלא היה שוסטקוביץ' ובסוף יוצא ויינברג, כן. ויינברג נשפט כוויינברג, אתה
כן,
יודע, אז,
כן,
אז, יהיו,
כן.
אז יכתבו עוד כמה תזות
כן.
על היהדות של ויינברג. אני לא רוצה להגיד כמה עצי גשם נחרטו בשביל להראות שמלר היה יהודי. עזוב, בסוף התזות, כבודם במקומה מונח, אני מתפרנס מזה, אבל גם מזה, אבל המוסיקה יש לה עמידות וערך בפני עצמה.
וזה נוגע גם למלחינה הבאה, בדוגמה שלנו, שהיא פלורנס פרייס. אני חושב שפה הפוליטיקה של הזהויות רלוונטית, במובן הזה שבהיותה אישה שחורה בארצות הברית, המוזיקה שלה נדחקה לקרן זווית.
לא בדיוק, אתה יודע מה? תשמע, לקהילה השחורה בארצות הברית הייתה גאוות יחידה מאוד גדולה, שאנחנו קוראים את הביוגרפיה שלה, ואנחנו רואים את האופן שבו התייחסו אל המוזיקה שלה, החל בתזמורת שיקגו,
נכון.
וגמור בבתי הספר שהייתה בהם פעילות אקטיבית מאוד של נגנים אפרו-אמריקאים. אנחנו רואים שתראה, הבעיות של פלורנס פרייס היו ראשית בעל אחד שהיה בעל מתעלל, והבעל השני שהיה איזה עורך דין שגם עשה לה צרות, היה לה פחות מזל בחיי הנישואים
האישיים.
מאשר בחיי האישיים, והתגברה על זה. וזה נכון שהמשפחה שלה חוותה פוגרום בדרום, והיא עברה לשיקגו, ושיקגו הייתה מקום שהיה מאוד מאיר פנים, הייתה שם קהילה אפרו-אמריקאית מאוד חזקה. עכשיו, זה מעניין. היא כתבה, עוד פעם, באומץ גדול, היא כתבה את המוסיקה שלה, והיום כשהיא זוכה לעדנה, זו עדנה של מוסיקה טובה. תשמע, אתה, בוא נניח שסוגיות של תמיכה מתקנת, יכולות לפתוח לך את הדלת, אבל בשביל להישאר בחדר, בשביל להישאר בתקפות של ההיסטוריה המוסיקלית, אתה צריך להיות טוב.
המוזיקה צריכה להיות טובה.
המוזיקה צריכה להיות מאוד מאוד טובה. זו אחת המלחינות שהייתי מאוד רוצה להכיר. אני הייתי רוצה להכיר את האישה המאוד חזקה הזו, שמצאה את דרכה... גם אחרי מותה בעצם לאיזשהו שיח מרכזי של כתיבה סימפונית.
נכון, ואנחנו שומעים באמת פרק מתוך הסימפוניה מספר אחת, את הפרק השלישי, אלגרו, ג'ובה דאנס, יש שם, יש אלמנטים.
נכון, כי זה שאלה.
כי זה שאלה.
נכון.
אם כי הכתיבה ביסודה היא כתיבה סימפונית אירופאית.
לגמרי, זאת אומרת, במידה מסוימת, היא לא רחוקה מקופלנד, היא לא רחוקה
נכון,
מאייבס, וזה
נכון,
תמיד
נכון.
מעניין בשיעורים. תמיד יש לי איזשהו שיעור, דרך אגב, התשובה הנכונה היא תשובה ג' למי שיעשה את המבחן הזה ומקשיב לפודקאסט, שאני משמיע יצירה, שלוש יצירות, ואני אומר, חבר'ה, איזה מהם היא של אישה אפרו-אמריקאית, איזה, באמת, של גבר יהודי הומו, ואיזה של אמריקאי מטורף שהיה סוכן ביטוח. ואתה יודע מה? זה בוחן די קשה.
זה קשה, ודאי שזה קשה. אז נשמע את הפרק הזה, אלגרו מתוך הסימפוניה הראשונה, עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יניק נזה סגר.
כל הכבוד לו על הפרויקט הזה.
Thank you.
אני חייב להגיד משהו לזכותו של יניק בביצוע הזה, בכל הסט הזה. זה פשוט מצוין, הוא פשוט מסתכל על הפרטיטורה. תראה, אני יכול לדמות לעצמי את ברנסטיין המזיע וקופץ על הפודיום ומנסה להוציא איזה אלמנט אפרו-אמריקאי מתוך המוזיקה הזו. יש משהו באובייקטיביות, בכל הסייקל הזה, שהוא בעיניי פנטסטי. זאת אומרת, יניק, אולי אנחנו כאן חוזרים לפאולינו איברס, לא חייב לאף אחד כלום. ולמרות שהוא אקצנטרי, האגו שלו לא מכסה פה על הפרטיטורה, אתה יודע. באמת, ברנסטיין שהיה כל כך טוב לזמנו, אם אנחנו שומעים אותו מרצה בגרמניה לפני הסימפוניה הרביעית של אייבס, מסביר את האמריקניות של זה, ואחר כך מדבר עם שוסטקוביץ' על זה שהוא האמריקאי יראה לעולם איך הרוסים סובלים שם תחת סטלין. אתה יודע, יש משהו ביניקים של our time שעושים חסד עם הפרטיטורות האלה, ולכן יש לזה הרבה תקווה.
פשוט
בדיוק, כן. הם הכניסו למעגל, באמת לזרם הדם של העולם המוסיקלי, ביצועים שהם מאוד מאוד טובים, שמאפשרים לך להתייחס לפרטיטורה יותר מאשר לסוגיית הזהות של היוצרת.
ובביצוע מהסוג הזה אנחנו גם נסיים, מפני שיש, אנחנו מסיימים עם מלחין שיושבות עליו המון זהויות, עם בנג'מין בריטן, שגם הוא כמו תומאס אדס בתקופה הרבה יותר קשה, אומץ על ידי המיינסטרים הבריטי וזכה לתהילה.
מלחין ענק.
כי הוא מלחין ענק. אף על פי שהוא עמס על עצמו המון המון זהויות שמעוררות הרבה אנטגוניזם.
נכון.
או עוררו הרבה אנטגוניזם בחברה הבריטית בתקופתו.
הוא גם כפינרה לא היה בן אדם מושלם. אבל, כן. אבל כזכור, ההיסטוריה לא מחפשת עם מי היית רוצה לגור בבית משותף.
כן.
ולשלם מסי ועד כל חודש.
כן, אלא את המוזיקה של מי אתה רוצה
להמשיך ולשמוע.
נכון. הביצוע שאנחנו נשמע על הקטע הזה של בריטן, שאני מאוד מאוד אוהב, הקטע דירג' מתוך הסרנדה לטנור קרן וכלי מיתר, שייך לזן הזה של ביצועים עכשוויים, כי אנחנו רגילים לזהות את הסרנדה הזאת עם פיטר פירס, שלא היא נכתבה. אבל אני שומע, אני אוהב לשמוע ביצוע חדש יותר, וקצת יותר
מרוחק.
אין בוסטריג' בטנור, רדק בבורק בקרן, בבורק,
כן.
אוקיי, רדק בבורק מנגן בקרן, התזמורת הפילרמונית של ברלין, וסיימון רטל מנצח.
עכשיו בוא אני אגיד לך למה אתה אשכנזי שמרן.
אוקיי.
הביצוע הכי טוב של היצירה הזו בוצע בתחרות המאסטרה לאחרונה בצרפת, וניצחה עליו בר אבני שלנו. תשמע, מה שהיא עשתה לבריטן שמה, זה היה דבר מדהים.
תשלח לי את ההקלטה.
אני אשלח לך, היא תשלח לך.
היא תשלח לי.
אנחנו נשלח לך. ישלחו לך את ההקלטה.
שילחו לי את ההקלטה.
אבל בהחלט, אין לי דבר נגד סיימון רטל, שגם הוא כבר די קשיש, ובטח לא נגד בוסטריץ'.
אין בוסטריץ', הוא שר נפלא כאן.
ואני מסכים שזה שלב באבולוציה של להתרחק מהמבצעים המקוריים, שזה דבר חשוב, וכשהוא קורה טוב, הוא מדהים.
אז ניפרד עם בריטן. תודה רבה עודד זהבי על השיחה המאלפת הזאת.
תודה. And put them on.
Christ, receive thy soul.